אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
ברוכים הבאים לפודקאסט של אנטי מרקטינג, אני ליאור ברקן ואיתי אדי קנבסקי. היום אנחנו מראיינים את ליאור אלדן, מייסד שותף בסוכנות הדיגיטל מוברסט. בין שאר הלקוחות שעבדתם איתם בשנים האחרונות, אפשר למצוא גופי ענק כמו פלייטיקה, סמסונג, אובר וגוגל. מה נשמע ליאור?
מעולה, מה נשמע?
הכל מעולה. שנים לא ראיתי אותך.
נכון.
זה הזדמנות טובה ככה להיפגש וגם לתת המון המון ערך לשומעים שלנו. אז קודם כל, תודה שאתה מארח אותנו כאן אצלכם. בואו נתחיל.
יאללה.
קסט העניינים מעולה. אז ככה, לפני הרעיון, כשחקרתי קצת עליך ועל החברות שאתה שותף בהן, יש שם שילוב מאוד מאוד מגוון בין אפיקים שונים בעולם השיווק. לפני שאנחנו ניכנס ממש לחברות עצמם ולמה הן עושות, אז בואו נדבר בכלליות רגע. אז אתם עושים החל מקידום אתרים וכלה בשיווק באמצעות משפיענים, אתם באמת נוגעים בכמעט כל זווית שיש לשיווק להציע. איך בכלל הגעת לתחום?
התחלתי את דרכי בעולם השיווק באינטרנט ב-SEO, קידום אתרים. אני אחרי הצבא כזה, זה האינטרנט בדיוק התחיל לתפוס, גוגל was on a rise, ומאוד מאוד עניין אותי העניין הזה. אז נכנסתי באמת לעולם ה-SEO, גוגל היה מערב פרוע מבחינת מה שהיה אפשר לעשות בזמנו. לאחר מכן נכנסתי לתחום של Online Reputation Management, כל העניין של ניהול תדמית באינטרנט, שזה בעצם איך להסתכל על התוצאות של גוגל, אבל מזווית אחרת, של לשלוט עכשיו על מה גוגל מציעים כשמחפשים שם של בן אדם או שם של חברה, וככה הייתי כמה שנים בעולם הזה, וכשסיימתי את זה ידעתי שאני רוצה עכשיו להתפקס במובייל, היה 2013 ו... אייפון יצא כמה שנים קודם לכן, וכל הנושא של שיווק במובייל ואפליקציות היה בראשיתו. את גלעד השותף שלי אני מכיר מהצבא, שירתנו יחד כקציני שלישות בכלל, אז מאוד, מאוד לא התדמית ה-8200ית, והוא בדיוק ככה רץ כיועץ בעולמות של מובייל, והיה יחסית עשה כמה תפקידים בעולם של מובייל ואפליקציות. והחלטנו לחבור יחד ולעשות מזה חברה, וככה בעצם התגלגלנו למוברסט, שהפוקוס, בטח נדבר על זה עוד מעט, אבל פוקוס ברוב השנים הראשונות היה רק על קידום אפליקציות ועל מובייל, ובאמת בשנים האחרונות זה התרחב מאוד לאפיקים נוספים.
מעולה. אז אם כבר דיברנו על הנושא של מובייל ושל אפליקציות, אז בוא נדבר רגע על מוברסט. אתה שותף במוברסט, חברת שיווק למובייל שגייסה כבר מיליוני דולרים, שנמצאת בשטאפ עם חברות ענק ברחבי העולם, ואפילו רכשה כמה חברות בת. איך קמתם את מוברסט ולמה? אתם יודעים מה, 2013 אמרת אייפון, אמרת אפליקציות, אבל באותה תקופה, כמעט ואף אחד לא נגע בתחום הזה. למה דווקא הלכתם לתחום שכמעט אין בו אף אחד?
כן, אז אנחנו ראינו באמת שיש פה איזשהו תחום שהוא מאוד מאוד צומח, ואין בעצם חברות סוכניות שנותנות לו מענה. החברות הסוכניות טרדישנל ככה הגדולות, זה מבחינתם עוד היה קטן מדי, וממילא הם בדרך כלל מתייחסים לדיגיטל כאיזה נגזר של טלוויזיה. סוכניות הדיגיטל עוד לא כך ידעו איך לאכול את זה, וגם עשו קופי פייסט, וראינו שבאמת יש פה איזושהי הזדמנות לבוא ולתת שירות בעולם הזה שהרבה חברות, ואגב זאת אחד הסיבות שבאמת עשינו משהו שהוא מאוד לא טריוויאלי לסוכנות שיווק, וגייסנו כסף, וככה זה אפשר לנו יחסית מהר לצאת לארצות הברית, שותף שלי עבר לשם כבר יחסית בתחילת הדרך, והשקענו המון 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 גם בגרוות, בעצם בכנסים, בככה להגיע לכל אותם לקוחות, וגם בפיתוח כלים שיאפשרו לנו לעשות את העבודה יותר טובה, כי פשוט לא היה, זה היה באמת נורא נורא עולם בתחילת דרכו מבחינת הכלים שהיו בנמצא באותה תקופה.
אז אם לא היו מספיק כלים, איך אתה לומד? כאילו, מאיפה אתה מתחיל? היום אתה פותח יוטיוב, יש לך מאיך לסתום אסלה ועד לאיך להיות נשיא תאילנד, אבל באותה תקופה כנראה שהיה פחות, 2013, אז מה אתה עושה?
הרבה ניסוי ותהייה. אני אומר, כן באנו כל אחד מאיתנו עם רקע וניסיון בעולמות שלנו, ובפר המון ניסוי ותהייה. כלומר, אם התחום שאולי אנחנו הכי נודעים בו, זה עולם של ASO, App Store Optimization, בתחילת הדרך היה...
רק תפרש למאזינים שלנו מה זה אומר, כי חלקם לא מכירים.
בטח, App Store Optimization בגדול... כמו עולם של SEO, קידום אתרים, בעולמות של האפ סטור. עכשיו מישהו מחפש באפ סטור ביפן, נביגיישן, איך לדאוג שגוגל מפס יעלו למעלה בתוצאות, ואיך לדאוג שמי שכבר מוצא את גוגל מפס ונכנס לתוצאה שלהם, יחווה איזושהי חוויה שתגרום לו להוריד את האפליקציה. אז זה באמת איזשהו תחום שכשאנחנו בתחילת הדרך באנו ועשינו פיץ' ל-ASO, אף אחד בכלל לא ידע במה מדובר, וזה גם דולבר כמה שעות ייעוץ, והיום זה שירות שנמכר בעשרות אלפי דולרים עם אנשי קריאיטי ווידאו וצוות מאוד מאוד גדול שנותן לסיפור הזה מענה, ובאופן כללי זה התפתח כאיזשהו פרקטיס שהחברות הכי גדולות, חברות הגיימינג וגוגל ופייסבוק וכל חברות שאתם יכולים לחשוב עליו, משקיעות בזה המון 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 באיך הן נראות באפסטור, ובאמת איזה חוויה המשתמשים שלהם חווים כשהם מגיעים לחנות ראווה הזאת.
איך אתה מוכר שירות כזה ללקוח גדול, נגיד אובר או whatever, והוא בכלל לא מבין מה אתה מוכר לו? כלומר, בתחילת הדרך הוא אומר לך, רגע, מה? יש דבר כזה בכלל? ואז אתה מתחיל להסביר לו, ובסוף אתה גם דורש ממנו איזשהו תקציב ולדלבר לו תוצאות, אז איך אתה מגיע למצב שאתה מוכר דבר כזה לאיזה סמנכ"ל שיווק או למנכ"ל של חברה?
כן, אני חושב שבטח שאתה מדבר על חברות אמריקאי גדולות, אז זה באמת חוצפה ישראלית, כלומר, נכנסנו לארצות הברית, בהתחלה עבדנו עם סטארט-אפ, ואז ככה אחד הלקוחות הגדולים הראשונים שהצלחנו להגיע אליהם, זה היה דנקן דונאטס, שגם הגיע דרך קשר של קשר, וברגע
עומר סימפסון.
ברגע ש... וברגע שככה הראינו להם איפה הם נמצאים היום ואיפה כל המתחרים שלהם נראים מבחינת, אני חושב שבשעתו היה להם באפסטור שלהם רק שני סקרינשוטס, כלומר אפילו לא היה לך גלילה, משהו כזה מאוד מאוד בוסרי ולא, שנראה שזה חלק שלא מטופל, והם הבינו שאף אחד לא מתעסק בזה, אז הם אמרו, טוב, ניתן לחבר'ה האלה, אתה יודע, מתוך תקציב של 250 מיליון דולר של דנקן דונאטס, מה זה 100-150 אלף דולר לתת לאיזשהו ניסיון, ומשם באמת התגלגלנו לעוד עשרות רבות של חברות, אז ציינתי את אובר, את גוגל, אנחנו באמת עובדים גם היום עם חברות הטק הכי גדולות בתחום הזה, שבאמת מטפלים, בארצות הברית זה הרבה יותר בנישה הזאת של מובייל, לא רק ASO אגב, גם הרבה פעמים אנחנו עושים להם את הקריאייטיב ואת היוזר אקוויזישן, של באמת לבוא את ההתמחות הזאת, של איך בכלל לגשת לקידום אפליקציות.
היום אתם כבר יוצאים מתוך הכנות אפליקציות, אתם עושים גם את זה ואתם גם מקדמים את זה בזוויות אחרות. אתה יכול להרחיב על זה רגע?
כן, אז באמת הגענו אחרי, לפני 3-4 שנים, הגענו למצב שאנחנו ככה נהנים מ-inbound, וביססנו יחסית את, ברמה של 100-200 חברות בחודש, דופקות על דעתנו למתן שירותים במובייל, אבל הבנו שמתוך זה כמות הלקוחות ש... יש להם את התקציבים שאנחנו רוצים, וככה בסדרי גודל שאנחנו מחפשים, זה איזשהו אחוז מסוים, והבנו שאם אנחנו באמת רוצים לבנות את החברה הגדולה, ושככה אנחנו aspiring to build, אז אנחנו צריכים רגע להתרחב, וזה בא בד בבד עם זה שלקוחות התחילו לבקש מאיתנו, אתם יכולים לקדם לנו את האתר, אתם יכולים לשלוח לנו טראפיק לאתר, ואז קיבלנו איזושהי החלטה אסטרטגית של אנחנו רגע יוצאים רק מלהיות מובייל אונלי, ועוברים להיות מובייל פירסט, עדיין מובייל זה הקור שלנו, באמת רוב הלקוחות מגיעים דרך האפיק הזה, אבל התחלנו באיזושהי רכישה ב-2019 של סוכנות בשם קלאץ', שהם בעצם הרחיבו אותנו לעולם של פיתוח אתרים, או של נקרא לזה בניית אתרים, הם לא עשו את הפיתוח אין-האוס, ווידאו פרודקשן ואנימיישן, שבשעתו לא היה לנו את זה, כי לא ממש היה צורך עד אז. והתחלנו באמת לרוץ ככה להתחיל להציע שירותי וידאו, ולהתחיל להציע UI UX לאתרים, וראינו כי טוב, בשנה שעברה, ואז תכף אולי נשלים את הקורונה, שהיה תקופה מטורפת מבחינת המעבר של תקציבים לדיגיטל ולמובייל בפרט, וככה מאוד מאוד שמחנו בזכותו. ובשנה שעברה עשינו רכישה נוספת של בית פיתוח, אז היום יש לנו ממש יכולת גם של פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציות, ובעצם 23 שירותים שונים, החל מקידום אתרים SEO, לקידום אפליקציות בתוך האפסטורים, לשיווק באמצעות משפיענים, לבניית אתרים וכל היוצא בהם.
נשמע שאתה בדרך לרכוש את דנקן דונאטס. הם יעבדו אצלך.
זה מה שעושה לכם על השולחן פשוט.
לגמרי. כן, אז גם בתוך העולמות האלה של שיווק בדיגיטל, אני חושב שיש עוד תחומים שהם משיקים, אפשר לחשוב על יח"צ, אפשר לחשוב על SEO, שזה שירות שאנחנו נותנים, אבל אני חושב שיש פה עוד הרבה מקום להעמיק, בטח שעושים ללקוחות גם SEO וגם ASO, אז אנחנו לגמרי עוד מסתכלים על איזה עוד ככה גופים וחברות אפשר למזג עלינו בשנים הקרובות.
וואו, מגניב ממש. יש לי שאלה נוספת שקשורה ולא קשורה, כי זה כן מתממשק לזה מאיזושהי זווית. איך אתם מתמודדים עם התחרות העצומה בעולם הדיגיטל? כי אמנם אתם גדולים, אתם לא באותה ליגה כמו באדם שעכשיו נכנס לתוך השוק, אבל מצד שני יש כל כך הרבה תחרות, גם של גדולים, גם של כאלה שפרשו מגדולים והפכו להיות קטנים, אבל יש להם הרבה מאוד יכולות, וכל אחד היום נכנס לדיגיטל, וכולם היום עושים סטוריטלינג וקידום ו-SO ו-SEO, ויש המון מתחרים היום מכל תחום שבטוח קצת נוגסים מפה תקציב ושם תקציב. אז קודם כל, איך אתם מתמודדים התחרות בתחום?
כן, אז אני חושב שבשנים הראשונות, באמת הפוקוס זה מה שמאוד מאוד עזר לנו, כלומר שהיה ברור שמוברס זה מובייל מרקטינג, אפילו הטגליין שלנו היה מובייל דן רייט, זה כזה היה הטגליין שהלכנו איתו הרבה שנים, וזה אפשר לנו באמת, נגיד איזשהו בידול לעומת סוכניות דיגיטל, או כל מיני סוכניות שעשו מובייל כעל הדרך, לבוא עם התמחות ספציפית, וכיוון שבאנו לסיפור הזה באמת עם הרבה רעב ופשן בתור שני יזמים ישראלים שרק ככה מתחילים לעבוד עם הענקים, אז אני חושב שגם הדרייב הזה של לעבוד ולחקור ולחיות את התחום הזה של איזה, איפה אנחנו רואים שיש פה איזשהו growth hack שאיזושהי אפליקציה עושה ואולי אפשר להציע אותו ללקוחות, אחד מהדברים שככה לא ציינו קודם זה שבשונה מהרבה סוכניות אנחנו גם נותנים שירותים בעולמות הפרודקט, כלומר ממש עוזרים ללקוחות שלנו עם המוצר עצמו, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו קונים עכשיו מדיה ומלקוח, משהו פה לא מסתדר לנו לקוח התקין, אחלה, אבל הוא לא נרשם, הוא לא רכש, אז בוא רגע, חבל על הכסף של הפרסום, בוא נעשה שנייה הפסקה מתודית ונעבוד שנייה על הפאנלים בתוך המוצר שלך, אז אני חושב שזה נתן לנו איזשהו גם עומק של הבנה בפאנל של המובייל, שהפאנל לא נגמר רק בפרסומת ואנחנו מביאים את הלקוח עד לחנות אפליקציות או עד לאתר, אלא ממש להסתכל על מה עובד בתחום, איזה עוד דוגמאות יש לנו בעולמות האלה, באמת עבודה עם חברות בכאלה סקיילים כמו גוגל, שאתה מבין שכל אחוז שינוי הוא דרמטי, אפשר לנו ככה לצבור המון המון ניסיון בעולמות האלה, אבל במה שאלת על הבידול ההתחלתי, אני חושב שזה הפוקוס שאמרנו, אנחנו נותנים פתרון של מובייל מרקטינג לאפליקציות בשוק האמריקאי, זה ככה עזר מאוד לתחילת הדרך.
אז כשאתה עושה את הבידול הזה ואתה מתפקס רק על משהו אחד שהוא מאוד מרכזי, באים אליך לקוחות לדוגמה, באותה תקופה הגיעו אליך לקוחות שביקשו דברים אחרים ואמרת להם לא, זה לא המומחיות שלי?
כן, אז בהתחלה, אז זה נורא תלוי, כי מצד אחד זה תמיד איזשהו דילמה כזאת, שאתה בסוף מגיע אליך והגיעו לנו כל מיני, בדיוק שנה שעברה היה לנו כמה מקרים כאלה, קיבלנו מכרז של וולבו, או מכרז של סאמס קלאב, שזה אחד הברנדים של וולמארט, של מאות מיליוני דולרים. עכשיו, צד אחד אתה אומר, וואי, מדהים, אני רוצה ללכת לזה לכל הקופה, אבל אז אתה קורא את הרשימת דרישות, שזה בדרך כלל איזה 15-20 עמוד של, של מכרז, ואתה מבין ש, שיתמוך בדבר הזה, אתה צריך חברה של אלפי עובדים, ואנחנו עוד לא שם. אז אני חושב שגם לדעת מה לא לקחת, ומה אתה, מה ביכולות שלך, מה הוא קצת מעל, זה אני אומר בצד של לקוחות חדשים. בצד של לקוחות קיימים, בגלל שבתחילת הדרך החלנו את אותה לוגיקה ל... להגיד ללקוחות קיימים, שאלו אותנו, אתם עושים סושיאל מנג'מנט, אז בהתחלה אמרנו לא. אבל אז פתאום ראינו שאוקיי, אנחנו לא עושים, אז מכניסים עוד סוכניות, ופתאום אנחנו מתחילים לריב עם עוד סוכניות על אותו, על אותו תקציב, והם מנסים לנגוס בנו, ואנחנו מנסים לנגוס בהם, ומאז האסטרטגיה היא הרבה יותר land and expand, אנחנו נכנסים עם, היום כבר כמה שירותים, אבל בזמנו עם שירות אחד, ואם הלקוח צריך שנעשה לו משהו אחר, אז ברוב המקרים אנחנו אומרים כן, ומה שנקרא, בונים את השירות, וזה אחד הדברים שאפשרו לנו גם ככה מאוד לגדול בלקוחות ולשמר לקוחות, וגם ליצור שירותים חדשים, מצורך אמיתי של לקוחות. אז האסטרטגיה שהשתנתה ברבות השנים, אבל אז ללקוחות קיימים אני חושב שאתה כן רוצה ככה לקחת מה שאתה יכול, לקוחות חדשים, הפוקוס אני חושב שהוא חשוב.
עכשיו, משהו שהזכרת מקודם ועלה גם באחד הרעיונות עם גלעד, השותף שלך, הוא ששניכם ציינתם, שפעמים אתם לא רק עוזרים לחברות לשווק ולקדם את המוצרים, את האפליקציות, את מה שהם עושים במובייל, אלא ממש מתערבים במוצר ועוזרים לשפר אותו. עכשיו, לרוב חברות לא כל כך ססות להתחיל לשנות את המוצר, אלא למרות יש מוצר, שווקו אותו. איך אתם מגיעים למצב שחברה מסכימה לתת לכם לשנות לה את המוצר?
זאת נקודה טובה. אני חושב שבארצות הברית יש מושג של פרודקט מרקטינג, כלומר בדרך כלל הפרודקט מנג'ר בארגונים עובד על הרודמפ, לקדם את המוצר, לקדם את הפיצ'רים. מה שהרבה פעמים בחברות יותר קטנות נזנח בעולם הזה, זה באמת ההסתכלות על הפאנלים השיווקיים בתוך המוצר. איך אני גורם ליוזר לחזור, איך אני גורם ליוזר בכלל לעבור את האונבורדינג הראשוני, איך אני נותן לו איזושהי חוויה שהיא פרסונלית. אז זאת הנישה שאנחנו באנו גם מהכובע של השיווק ושל כאלה שמחוברים רגע מאיפה יוזרים מגיעים ואיך הם מתגלגלים מהשלב של הבאנר ועד לאפסטור, ואנחנו, יש לנו ממש גרף כזה שאנחנו מראים איך אנחנו מאפטמים כל חלק בתהליך. אז אני חושב שא' הראייה ההוליסטית הזאת של אנחנו מטפלים במשהו שהוא לא, הוא לא במקום, הוא enhancement לאנשי פרודקט שלך. יש ארגונים, אתה יודע, לגוגל אין מה לדבר, כאילו הפרודקט הוא בכלל מרוחק מהמרקטינג שנות אור, ואין, הפרודקט is the king, ויש חברות שאתה באמת לא יכול להגעת בפרודקט, אבל חברות שהן יחסית יותר בתחילת הדרך, או חברות שיש להן את הטראסט הזה, שבנינו איתן את הטראסט, אז לחלוטין באנו והצענו אונבורדינג חדש לאפליקציות מאוד גדולות, וזה בסוף הרבה עניין של טראסט, אבל גם עניין של טרק רקורד, שהם יודעים שאנחנו עם הרבה ניסיון בעולם הספציפי הזה, ולרוב זה מגיע מזה שאנחנו מראים להם, יש פה עניין, יש פה איזשהו מקום בפאנל של היוזרים, שהם נופלים, הם לא ממשיכים, או הם די צ'רן, או הם לא מתקנברטים, אז אני חושב שזה בהרבה מקרים ככה גרם ללקוחות לתת את האמון לגעת להם גם במוצר.
אוקיי, תרשי לי רגע לפרש לחלק מהלקוחות שלא מכירים את כל המושגים האלה, אז בעיקרון כשמודדים אפליקציה, מודדים יעילות של אפליקציה, מודדים אותה, קודם כל יש עוד משתנים, אבל קודם כל יש שני משתנים גדולים. משתנה אחד זה כמה מורידים אותה או קונים אותה, והמשתנה השני הוא כמה אנשים חוזרים אליה על בסיס שהוא קבוע, מה שנקרא ריטנשן. אז כשאתה עושה גם את האקוויזישן וגם את הריטנשן, אז כאילו אפליקציה מתחילה לרוץ באמת. יש אנשים נשארים לאורך זמן, הם מורידים אותה, הם נהנים ממנה, והם בהדרגה מתמכרים אליה, כמו שקרה עם אובר, כמו שקרה עם ווייז וכן הלאה. ומה שליאור עושה, הוא בעצם, החברה של ליאור עושה, דואגים שבכל שלב שהחוויה תהיה כל כך רציפה ותהיה כל כך נעימה, והם משפרים את המעבר בין חלק לחלק. באפליקציה, בהצטרפות לאפליקציה, בהתחברות לאפליקציה, בשלבים הראשונים שאתם עוד לא מכורים ורגילים, כדי להגיע למצב שאנשים כל כך נהנים שהם הופכים את לקוחות שהם קבועים, נקרא לזה, של האפליקציה. דייקתי?
בהחלט. כן.
בסדר, אז עשיתי כזה בריף קטן לטובת מי שלא מכיר את הנושא. עכשיו, כדי לעשות דבר כזה, אני כאילו מחמם לעצמי לשאלה הבאה, אתם עוסקים המון באיסוף של דאטה ובהבנת הפסיכולוגיה של הגולש כדי לשפר את התוצאות. אני זוכר שראיתי איפשהו שאתה דיברת על זה, שאתה סוג של מהנדס שיווק, אתה קראת זה מהנדס שיווק, והרבה מהדברים שאתם עושים כאן הוא איפשהו בין להיות המהנדס שמודד את התוצאות ובודק ועושה אופטימיזציה לאיזושהי רמה של פסיכולוג שלוקח את הדאטה הזאת ומבין יותר טוב את הלקוח ודרך זה אתם פועלים. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, מה היית מציע לחברה שרוצה לקדם את המערכת או האפליקציה שלה? מה היא צריכה לעשות כדי להבין טוב יותר את הקהל שלה ולהפוך ליותר פופולרית?
כן, אז... אז דיברנו קצת קודם, אני חושב שאלמנט המחקר הוא בהחלט חשוב ולעשות מחקר מתחרי ולראות ככה מה קורה בשוק והיום אני חושב שמעבר לזה שיש המון המון דאטה וכלים, אם זה להסתכל, אם אנחנו אומרים על אפליקציות, אז להסתכל על אפליקציות מתחרות ואיך משתמשים מדברים, איזה ריוויוז הם נותנים, מה הם אומרים, מה הם לא אומרים. יש את כל עולם הסושיאל, לראות על המשפיענים, איך הם מדברים וכו'. אז כל עניין המחקר הוא ככה בהחלט חבילה חשובה, ואני חושב שמה שיפה בשיווק בדיגיטל ככלל, זה שהכל מאוד מאוד מדיד, ואין אפשר להתפלסף על מה אותו לקוח או מנכ״ל חושב שיעבוד יותר טוב, אבל בסוף המספרים מדברים, וכאן באמת נכנס העניין של הדאטה, ואנחנו... מאוד מאוד מאמינים ופשוט לנסות, לעשות, בדרך כלל יש בריף מלקוח, מה מותר להגיד, מה לא להגיד, אבל בתוך התחום הזה...
איזה דאטה, איזה מידע הייתם בודקים?
אז זה מידע של קהלים, איזה קהלים לטרגט, איזה מסרים, איזה קריאייטיב, איזה פורמט, איזה צ'אנל, האם פייסבוק עובד יותר טוב לאותו לקוח, או דווקא בתוך הפלטפורמה של פייסבוק אתה יכול לפרסם באינסטגרם, סטוריז, טיק טוק, סרץ', יש כל כך הרבה אפיקים שונים שאומנם יש לנו הרבה ככה ניסיון והבנה להגיד מה לדעתנו יעבוד יותר טוב, אבל בסוף המספרים מדברים והרבה פעמים, אנחנו רואים את זה הרבה דווקא בעולמות של משפיענים, שבעצם חלק מהקריאייטיב זה מגיע הרבה פעמים מהמשפיענים, אנחנו נותנים להם איזשהו בריף, והם באים עם רעיונות משל עצמם, שפתאום הם מביאים כל מיני פיצוחים, או כל מיני קהלים, שאף אחד לא חשב בכלל.
שזה מעניין, כי רוב החברות לא באמת עושות את זה, הן לוקחות את המשפיען ואומרות לו, טוב, אתה צריך לעלות עכשיו 3 סטורי בשבוע, והנעל שלי צריכה להופיע בזווית X, וכן הלאה וכן הלאה. אתם באים ואומרים להם, אתם נותנים להם רק נקודות בכללי, ואתם סומכים עליהם שהם מכירים את הקהל שלהם הכי טוב, כן. אם הבנתי אותך נכון.
בהחלט, הם חד משמעית מכירים את הקהל שלהם הכי טוב, וגם ראינו שכשאתה עושה בדיוק מה שאמרת, שאתה אומר למשפיען מה לעשות או להגיד, זה לרוב, הם לא שחקנים, זה לא, כאילו, אז זה פשוט לא עובד טוב, זה פחות אותנטי, ודווקא ככה לתת להם את החופש הקריאיטיבי בתוך התחומי מגרש שהגדרת, ממש ממש עובד טוב ויוצא אותנטי ובאמת אנחנו רואים בעולם הזה, אז אם נחבר את זה שנייה לדאטה, זה גם העניין של לעשות טסט, זה גם לעשות הרבה מאוד טסטים, גם ככה לאסוף את כל הדאטה שיש לנו באמת היום צוות של BI שמטפל בכל הצד הזה של הדאטה ואוסף, אני חושב שפעם אחרונה שבדקתי זה היה בעשרות אלפים רבים של דאטה פוינטס ליום, ואז לנתח, לראות מה המגמות, מה עובד, מה לא עובד, לנסות להסיק למה. אז זה ככה נראה לי המקום שיש את המחקר, אבל יש את הדאטה של האמת, וזה בדרך כלל מה שמנחה אותנו.
איך אתה יודע איזה דאטה לקחת ואיזה לא? כי מרוב דאטה אתה יכול ללכת לאיבוד, אתה יכול כבר לחקור כל דבר, ואז אתה כל היום רק יושב מול מספרים ומול סטטיסטיקות, ואתה יודע, אתה מאבד את זה.
חברה קטנה מתחילה, שאין לה את שיא כוח האדם, עכשיו הסתכלת על אמרת 1,000 ומשהו דאטה פוינטס, צריך להתחיל מאיפשהו, אין להם כוח אדם מנתח את כל 1,000 ומשהו.
כן, אז האמת היא שהרבה פעמים אנחנו בנקודה הזאת עם לקוחות שבאים עכשיו להשיק איזושהי אפליקציה, אז עוזרים להם באמת בפיינטיונינג הזה של אוקיי, מה, ברור שאתם רוצים למדוד הכל, אבל בוא נדבר רגע על מה חשוב, ומה ככה הנקודות שאנחנו ממליצים לכם בתחילת הדרך למדוד, ולרוב בסוף מנסים לקבוע 3-4 KPIs משמעותיים, שהם לרוב ככה אינליין עם ה-business KPIs, רכישות, retention, באמת תלוי במודל העסקי של כל לקוח, ואז לראות איך כל המערכת נעה לכיוון המטרות האלה, אז אם אתה בודק קהלים, אתה בודק איזה קהל התקנברט יותר טוב לאותו KPI שאתה מודד. אם אתה בודק צ'אנלים, אז יש המון המון דאטה פוינטס, אבל בסוף כשמנסים ככה להבין מה הכי חשוב ולזקק את הנקודות את המטרה הסופית, אז יותר קל ככה to fine point את הדאטה שבאמת חשוב.
רגע, בוא נדבר על איזושהי דוגמה תיאורטית בתכלס. אתה מגיע נגיד לחברה ואז אומרים לך, לא יודע מה, יש לנו 10,000 שקל בחודש ללינקדין, עוד 10,000 לפייסבוק ו10,000 לאינסטגרם. סתם בתור דוגמה, והם, לא יודע, תזרוק איזשהו עולם תוכן שבו...
נגיד ספורט, אפליקציית ספורט.
נגיד אפליקציית ספורט, כן, לאימורי ספורט, סבבה, ועכשיו אתה מנסה לשווק אותה, ואז איך אתה בדיוק עושה את הבדיקה? אתה לכל אפליקציה, הם אומרים לך, יש לי 30,000 שקל בחודש, נגיד 10,000 דולר, ואז אתה אומר להם, אני אחלק את זה שליש לשליש, או שאני חושב שדווקא בלינקדין זה לא מתאים, אז אני אוטומט... איך זה עובד?
כן, אז יש פה הרבה ניסיון ושכל, כלומר, אנחנו, לכל פלטפורמה יש את הדינמיקות שלה, לדוגמה, יש, היום גוגל בעולם של האפליקציות הם לגמרי machine learning driven, כלומר, יש לך מעט מאוד משחקים ברמת ה... של איזה מילים לקנברט, או איפה אתה רוצה להופיע ברמת הטרגטינג, ולכן זה דורש איזשהו תקציב ומשך זמן שהאפליקציה צריכה לרוץ, בשביל שבכלל תבין אם זה עובד או לא. אז זה פונקציה של תקציב, זה פונקציה של קהל, יש, אתה יודע, אפליקציות, אפליקציה של עכשיו למצוא handymans, שמישהו עכשיו צריך handyman, אתה מן הסתם מבין שזה הרבה יותר search driven, אתה צריך למצוא מישהו ברגע מסוים שהוא צריך משהו מסוים, אז אתה יכול לטרגט אותו בפייסבוק, ואולי יוריד את זה למתי שהוא יצטרך, אבל בסוף אתה רוצה למצוא אותו ברגע שהוא צריך את אותו שירות, אז אני חושב שזה תלוי מוצר, תלוי תקציב, וכל פלטפורמה והניואנסים שלה, אז החלטנו שאנחנו רוצים בגוגל, החלטנו שאנחנו רוצים בפייסבוק, איך הכי נכון לפזר את זה שם, והרבה פעמים התקציב בסוף מגדיר את הקונסטריינט של אנחנו לא ננסה, זה לא יהיה שליש, 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 הרבה פעמים זה יהיה דווקא בוא ננסה לא חמישה, אלא נתחיל עם שניים, שלושה, נראה ככה מה עובד ונגדל משם, כי אנחנו באמת מנסים להיות יעילים בהוצאה שאנחנו מוצאים.
בתוך המסגרת של התקציב.
בתוך המסגרת של התקציב, בשביל שהדולר הבא יהיה ככה אפקטיבי, במקום שאנחנו כבר יודעים שיש לנו, מצאנו נפט ראשוני.
שתקרא bang for buck.
לגמרי.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, אז בוא תספר לנו קצת על טעויות שאתה רואה, כמובן בלי לציין גופים, אבל איזה טעויות נפוצות, נגיד שלוש טעויות נפוצות, אתה רואה שגופים עושים כשהם מקדמים את האפליקציות שלהם?
אז אני חושב שטעות של הרבה מפתחים בתחילת דרכם זה ש if you build it they will come, מה שנקרא, של נורא נרגשים להוציא את האפליקציה עולה לאוויר ואף אחד לא מוריד אותה, כי יש 2.5 מיליון אפליקציות בכל האפ סטור ותחרות מאוד מאוד גדולה, ובאמת צריך ככה, ה-thumb rule שאנחנו מדברים עם הרבה חברות זה, קח את התקציב פיתוח של האפליקציה, תכפיל אותו לפחות ב-2, זה התקציב שיווק שאתה צריך בשביל בכלל להתחיל לחשוב על קידום האפליקציה שלך. אז זה ככה יותר למפתחים בתחילת הדרך. לקוחות גדולים, אני חושב שיש את ה... דיברנו על זה קצת קודם, על שאתה עובד עם חברות כמו גוגל וארגונים אחרים גדולים, אז יש את האקו צ'מבר שהם בטוחים שהם מכירים, הם כבר בדרך כלל קצת רחוקים מהיוזרים שלהם, ואז יש קצת סטגנציה מבחינת כמה הם מוכנים לנסות מסרים חדשים, או בכלל ההבנה שלהם של למה לקוחות מגיעים אליהם. ושם אנחנו הרבה פעמים ככה מנווטים את הפוליטיקות הארגוניות לנסות כן להציע להם לצאת מהקופסה שלהם, לפעמים אנחנו מצליחים וככה רואים קצת דאטה וזה מתגמל, ולפעמים אנחנו חייבים להישאר בתוך הקופסה שלנו, ולרוב, אגב, כשאנחנו נשארים בתוך הקופסה, לרוב זה עובד פחות טוב, ואז ככה...
גם התוצאות נשארות בתוך
הקופסה. התוצאות נשארות אותו דבר, ואז אז אנחנו מאוד מאוד משתדלים לעזור ללקוחות להרחיב, אבל... בטח בקורפורט אמריקה, הרבה פעמים פוליטיקה ארגונית משתלטת על הדברים, אבל אז זה אולי ככה בעולם של לקוחות יותר גדולים.
רגע, זה בדיוק משהו, זה מאוד מעניין אותי, אני אצור אותך, כי בדיוק על זה דיברנו קצת, קשקשנו לפני הרעיון, בדיוק על הנושא הזה. אז כשאתה מגיע לאיזושהי חברה גדולה, נגיד לא נזרוק שמות, ויש לך הוכחות שהן מבחינת דאטה הן מוצקות. אתה בא לסמנכ"ל הארגון, אתה אומר לו, זה צריך להיות אדום, אומר לך, לא, זה צריך להיות כחול כי אני רוצה, או כי אני יודע, או כי זה קבוע, ואתה מנסה להוכיח לו עם נתונים, ולפעמים אתה פשוט לא מצליח?
אז כן, זה הרבה פעמים יושב על באמת כל מיני רמי דרג שיש להם מחשבות או אג'נדות משלהם. אני כן אגיד שלרוב אנחנו מנסים כבר בשלב המחירה עם לקוחות, כאילו לראות שיש את המוכנות, כי בסוף אנחנו היום במקום שאנחנו כן יכולים להיות סלקטיביים עבור הלקוחות שלנו, ואנחנו כן מחפשים את הלקוחות שיש להם את הפתיחות הזאת לעשות תהליכים. אבל כן, יש חברות שבטוחות שהן יודעות הכל, וככה מאוד באות לחפש את הביצועיסטים, וזה לרוב המקומות שאנחנו משתדלים, הלקוחות שאנחנו משתדלים לא להביא. נחזור לשאלתך קודם, לעוד איזושהי טעות נוספת. אז אני חושב שאם מדברים על חלוקת תקציב, אז לנסות כאילו להחליט שמנסים צ'אנל אחד או שתיים, בואו נלך על גוגל ופייסבוק וזהו, ותו לא. ובסוף אני חושב שבטח בעולם האפליקציות יש עוד המון המון צ'אנלים, ואולי האפליקציה שלך מכוונת לקהלים קצת יותר צעירים, אז כנראה יהיו בטיק טוק ולא בפייסבוק. אז אני חושב שגם העניין הזה של ניסינו את זה במקום אחד, אז זה לא יעבוד בכלל.
הייתם גם מעבירים תקציב למשהו שהוא לא דיגיטלי כדי לקדם אפליקציה?
מהניסיון שלנו זה לרוב פשוט פחות עובד. כלומר, רוב יש לנו הרבה לקוחות שעושים גם אופליין ובפרסומות, אם זה שלטי חוצות או כל מיני דברים כאלה, לרוב המרחק בין בסוף מודעה בגוגל או בטיק טוק, שזה בלחיצת כפתור אתה באפסטור, לבין עכשיו לראות משהו בשלט חוצות ולחפש אותו באפסטור, והמרחק הוא פשוט גדול מדי. אם אתה זוכר, כי אתה רואה את זה הרבה פעמים בנהיגה.
כאילו לפרסם את טריווגו בטלוויזיה כנראה שפחות יעבוד.
אז טלוויזיה זה מעניין, כי הרבה פעמים, במיוחד היום של אנשים בזמן הפרסומות, לא רואים טלוויזיה, הם בטלפון, אז דווקא יש עולם שלם של איך לפרסם לטלוויזיה, של באמת למדוד רגע, כי אנשים כשהם רואים פרסומת של טריווגו, נכנסים לאפסטור ומחפשים טריווגו, וזה הורדה אורגנית.
במהלך נסיעה נגיד בשלט חוצות, זה לא...
בדיוק, אז למצוא את היוזרים במומנט הנכון. בכל מקרה, טלוויזיה לרוב זה משהו שהוא, אתה יודע, אחרי שמצית את כל ערוצי הדיגיטל, בטח לא הייתי מתחיל בזה, זה לא פלטפורמה אפקטיבית, זה מה שנקרא פטיש 5 טון לזה שאתה רוצה עכשיו להיכנס לאיזה מרקט או לעשות, אבל לרוב מבחינת עלות תועלת, דיגיטל וכל ערוצי הדיגיטל השונים יהיו הרבה הרבה יותר אפקטיביים.
אוקיי, קצת על טרנדים, כשאתה מסתכל נגיד לשנה הקרובה, שנה מעכשיו, מעכשיו והלאה נקרא לזה, מה הטרנדים המרכזיים שאתה צופה בעולמות של שיווק דיגיטלי?
אז יש את עולם הפרייבסי שבתחום המובייל ספציפית, אבל גם בדיגיטל תופס המון המון כותרות. אפל לפני שנה וחצי כבר יצאו עם איזשהו משהו מאוד מאוד משמעותי, שבטח רוב משתמשי האפל פה התחילו לראות שהאפליקציות צריכות פתאום לבקש רשות to track, זה נורא נורא מפחיד כזה. אז בעצם אפל בא וכאילו באצטלה של בוא נגן על היוזרים שלנו וניתן להם את הזכות, עשתה disruption מאוד מאוד גדול לכל התחום הזה של דאטה, כי בעצם בעולם שבו רוב המשתמשים בסוף אומרים אני לא רוצה לשתף את הדאטה, אז המפתחים שהם רוצים לפרסם, המפתחים המפרסמים, נשארים עם פיסות מאוד מסוימות של דאטה שאפל מאפשרת לאסוף, וזה מאוד מקשה על עבודת שיווק. אז אני חושב שכל התחום הזה, גם השנה כבר אפל הוציאו איזשהו עדכון לדבר הזה, והם הולכים לשחרר קצת יותר דאטה, וזה לפחות בעולם המובייל הולך להיות מאוד משמעותי, גם וככה השמועות הם גם שגוגל הולכים לעשות משהו שיהיה הרבה יותר פרו מפרסמים, כי בסוף זה הרבניו של גוגל, אבל כל נושא הפרייבסי ואיך מפרסמים עושים פרסום אפקטיבי, אבל עם מגבלות, זה נראה לי ככה תחום שבשיווק דיגיטלי בכלל הופך להיות מאוד משמעותי. שיווק בעזרת משפיענים, שזה תחום שפשוט אנחנו רואים אותו מתפוצץ בשנים האחרונות, זה עולם שנכנסנו אליו לפני קצת יותר משנתיים, והיום יש לנו כבר צוות שגדול שמטפל בזה, שני צוותים למעשה, וזה כמעט כל הכוח, זה בתוכנית מדיה שלו, גם איזשהו עבודת משפיענים, א', כי זה מאוד מאוד אפקטיבי, כלומר מבחינת העלות שאתה יכול להביא בסוף משתמש, וזה משתמש שהוא לרוב משתמש עם אינטנט גבוה שרוצה לשלם, וגם כמו שאמרתי קודם, היכולת שלך בעצם לקבל המון המון רעיונות ולראות ככה עוד קהלים, עוד רעיונות לקריאיטיב. יש לנו היום ממש משהו שאנחנו קוראים לו Army of Creators, שזה איזשהו צבא של קריאטורים שאנחנו עוזרים לנו לייצר תוכן לא בשביל הפולוורס שלהם, אלא רק בשביל אותם קטעי וידאו שאחרי זה אנחנו יכולים להשתמש בהם בתור פרסומות.
אז זה משפיענים או שזה בנפרד?
הרבה פעמים זה משפיענים קטנים או בתחילת דרכם, לפעמים גם גדולים שפשוט עושים, יש אפילו לטיקטוק היום פלטפורמה שנועדה רק לזה, שבעצם אתה יכול לתקשר עם משפיענים, לקבל מהם רק את הקריאיטיב, ואז אתה משתמש בו כמו פרסומת לכל דבר, ואנחנו רואים שזה פרסומות של בהרבה מקרים עובדות יותר טוב מככה בנרים או פרסומות רגילות, כי הן מאוד אותנטיות.
רגע, בעצם אני אצא אותך, סליחה, אתה בעצם שולח לו את המוצר, נגיד קרם ידיים לאותה בחורה שהיא משפיענית טיפור או טיפוח, ואז אתה אומר לה, זה הקרם ידיים, תעשי מה שבא לך איתו, ותביא לנו את הקריאיטים. ואז היא שולחת לך סרטון שלה, אני לא יודע מה, מורחת את הקרם ידיים, והולכת אוכל לדקה אחרי, כי אפשר לעשות את זה עם הקרם ידיים הספציפי הזה, שהמצאנו כרגע. ואז אתה אומר,
שמה אני, נורא.
ואז אתה אומר, אני לא הולך לפרסם את הסרטון הזה אצלך, אצל העוקבים שלך, כי זה יעלה לי הרבה כסף, אלא אני בעצם אשתמש בסרטון הזה, כדי לקדם אותו במקומות אחרים.
כן, בדיוק.
אבל אתה לא בונה על המוניטין שלה, כי אתה לוקח בחשבון שאתה לא הולך לפרסם את זה לאנשים שמכירים אותה, אלא אתה בונה על זה שהיא פשוט קריאטיב טוב בתוך העולם הזה.
בדיוק, משתמש ביכולות הקריאטיביות שלה.
כחברת פרסום.
בדיוק, כחברת פרסום קטנה, וזה בעצם מאפשר יחסית בתקציב.
זה מוזיל לך את העלויות בעצם.
זה מוזיל את העלויות, אתה לא צריך עכשיו לעשות יום צילום. אנחנו עדיין עושים את זה כי יש דברים, אתה יודע, Redefine Meet הם לקוח בישראל, אז עשינו המון המון עבודה עם קריאטורים שהלכו למסעדות וככה טעמו ולתעד את החוויה שלהם, אבל בסוף אתה רוצה לצלם את ההמבורגר, אז אתה צריך ביום צילום עם, אתה יודע, כל הזוויות והצלמים והזה, שתוכל אחרי זה להפיק מזה מתמים. יש הרבה מקרים שעדיין יש משמעות שאתה רוצה את הימי צילום, אבל בטח בפלטפורמה כמו טיק טוק, שהכל הוא מאוד מאוד UGC, User Generated Content Oriented, אתה רוצה שהפרסומות שלך יראו נייטיב לפלטפורמה, הם יראו שמישהו עכשיו עושה סווייפ אפ בטיק טוק, שלא ירגיש שזה פרסומת, שירגיש שזה עוד מודעה, שפשוט איזשהו משפיען מדבר, איזשהו קריאטור מדבר על אותו מוצר, ולהגיד, מגניב, אני רגע אלך לבדוק את זה.
ואז אתה אומר, כאילו, אני לא הולך להיכנס לראש להם, אני פשוט אקנה את הראש להם.
תראה, אנחנו כן נותנים, כאילו, זה לא ככה.
לא, זה מגניב.
הרבה פעמים אתה אומר להם, תראו מה עבד, יש לנו הרבה פעמים איזשהו קונספט קריאיטיבי שבתוך הגבולות גזרה שלהם הם יכולים, יש להם המון המון חופש פעולה, אבל כן, בגדול אתה אומר, אתה קריאטור, אתה מבין את הפלטפורמה, אתה יודע את הפלטפורמה, do your thing.
כן, ואז אתה מקבל תוכן שהרבה יותר אותנטי, ולא איזה תוכן ש... דרך אגב, שכבר חברות נתפסו, היה את הסיפורים עם וואווי שנתפסה, ועם אייפון, שהם כאילו יצרו כאילו תוכן כאילו אותנטי, ואז תפסו בכל מיני מצלמות, הצלם שצילם אותם עם מצלמת ה-DSLR המפונפנת שלו. אז כשאתה נותן לקריאטור ממש ליצור דברים בדרך שלו, אז אתה מקבל תוצר שהוא נקי שלו, כמו שאר התוצרים שלו.
כן, יותר, אני חושב שגם טיק טוק עצמם הבינו את זה, וטיק טוק בעצם היום, בגלל האתגר של חברות להיכנס לטיק טוק, הרי מה רוב החברות עושות, הן פשוט לוקחות, אוקיי, זה מה שרץ לנו ביוטיוב או בפייסבוק, ועושות קופי פייסט לטיק טוק, וזה פשוט לא עובד, כי זה לא מדבר באותה שפה. בטיק טוק הכל הוא באמת אותנטי, ופחות ככה מהוקצה, אז טיק טוק היום לאדברטייזרים שבאים עם איזשהו קומיטמנט של נראה לי 30 אלף דולר, אז טיק טוק ממש מממנת להם, ואנחנו אחת הסוכניות אגב שעושות את זה, אומרות להם, קחו, תעבדו עם מוברס, מוברס ייצרו לכם איזושהי חבילה של קריאטורים ראשונים, ותרוצו איתם בשביל שיהיה לכם, שזה באמת יעבוד, כי הם הבינו שזה בוטלנק מאוד מאוד משמעותי להצלחה על הפלטפורמה.
תשמע, פרק סופר מעניין. אני סיימתי את השאלות שלי, יש לך עוד שאלות?
כן, נראה לי שדי... יש פה איזה 100 שאלות שאפשר לשאול, אבל לא נראה לי שתיתן לנו לשבת פה שבוע אצלך.
טוב, אנחנו נרגל פה שבוע, נשתול פה אדם. אז ככה, אז קודם כל היה מאוד כיף, ואני מאוד, אני פונה עכשיו למאזינים שלנו, חברים, אם יש לכם שאלות לשאול את ליאור, אנחנו נשמח שתכתבו אותם בכל פלטפורמה שהפרק הזה עולה, בין אם זה באתר שלנו או בכל מקום שמסביב, וכמובן, במידה ויש לכם מראיינים נוספים שהייתם שמחים שנראיין, אז נשמח שתכתבו לנו גם אותם בתגובות. חברים, שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות האסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר antimarketing.co.il.